שאל השואל שנולד לו בן זכר והוא איננו כהן ולא לוי, וגם אשתו אינה כהנת ולא לוויה, אלא שניהם ישראלים, ויש לו ספק אם הוא מחויב בפדיון הבן. זאת משום שאשתו בפעם הראשונה הרתה והפילה, ואז השאלה היא האם השני נחשב פטר רחם וחייב בפדיון או לא. אשתו הפילה בהיריון הראשון אחרי 7 שבועות, כלומר 49 ימים מתחילת ההיריון, ולכן שאלתו היא האם אותה הפלה נחשבת כלידה גם לעניין תומעת יולדת וגם לעניין פטר רחם, כלומר שפטר את רחמס לאישה, והשני כבר לא יחשב כמי שפטר את רחמס לאישה או לא. אותה אישה אומרת שבזמן שהיא הפילה, כי זה נפל מאליו, זה לא היה בית חולים אלא נפל מאליו, היא הסתכלה וראתה רק דם, גוש דם, לא היה שום דבר שניכר צורה מסוימת איזה, של איזשהו ייצור קטן, כלום, רק גוש דם. ואז השאלה היא כאמור האם יש חיוב לבדות את הבן השני או לא. והתשובה, מאחר והפילה אחרי 7 שבועות, היא מן הספק מעט יולדת, אבל לעניין פדיון הבן השני, השני יתחייב בפדיון הבן, כי לעניין הפדיון אין אותה הפלה נחשבת כפטר רחם, למרות שזה היה ביום ה-49. וההסבר הוא כדלקמן. אמנם רבנו בפרק 11 מהלכות ביקורים כתב בהלכה י"ג, בהלכה י"ד, את הדברים הבאים: הנוכרית והשפחה שילדו ואחר כך נתגיירו ונשתחררו וילדו ולד אחר, הרי זה פטור, שנאמר פטר רחם, ואין זה פטר רחם. וכן, הנה החלק הנוגע לנו, הבא אחר נפלים, כלומר ולד שנולד לאחר שהייתה הפלה, כל נפל שאימו טמאה לידה, הבא אחריו אינו פטר רחם, וכל נפל שאין אימו טמאה לידה, כמו המפלת כמנדגים וחגבים, או המפלת יום 40 וכיוצא בהן, הבא אחריו בכור לכהן וחייב לפדות. כלומר, אם הנפל נפל בתוך 40 לרבות יום ה-40 יום, עדיין זה לא נקרא פטר רחם, היא איננה טמאת לידה, כי היא פילה בתוך 40 לרבות יום ה-40, וגם זה לא נקרא פטר רחם, והבא אחריו חייב בפדיון. לענייננו, הרי פילה ביום 49, כלומר שמבחינת תומעת לידה היא טמאה, ואילו לעניין פדיון אמרנו שצריך לפדות את הבן, והשאלה היא למה. קודם כל עלינו לראות בפרק עשירי מלכות איסורי ביאה את ההלכה הבאה, הלכה א' וב', כל היולדת, ואלה מלאכות מוסכמות גם על הרמב״ם וגם על השולחן ערוך, כל היולדת טמאה כנידה, ואף על פי שלא ראת דם, ואחד היולדת חי או מת ואפילו נפל, אם זכר יושבת לזכר, ואם נקבה יושבת לנקבה. והוא, וזה מילה מאוד מאוד חשובה, והוא שתיגמר צורתו. כלומר, מתי אנחנו מחייבים אותה להיות מעט לידה? כשנגמרה צורתו של הולד. ואין צורת הולד נגמרת לפחות מ-40 יום, אחד הזכר ואחד הנקבה. כלומר, כל שהפילה בתוך 40 יום, חזקה היא שעדיין אין צורת ולד. ונחשוב רבותיי שצורת ולד שהוא גדול, זה כבר רבנו בהלכה ג' כותב איזה הוא שפיר מרוקם, תחילת בריאתו של אדם גופו כעדשה, גודל העובר כגודל של עדשה, שתי עיניו כשתי טיפי זבוב מרוחקות זו מזו, שני חותמיו כשתי טיפי זבוב מקורבים זה לזה, פיו פתוח כחוט השערה, וחיתוך ידיים ורגליים אין לו, וזה נקרא שפיר מרוקם. זה נקרא נגמרה צורתו לעניין זה שהיא כבר טמאת מעט טומאת לידה. אבל אנחנו רואים שמדוע בתוך 40 יום לרבות יום ה-40 איננה טמאת לידה, כי חזקה שעוד לא נגמרה צורתו. ומדוע מיום ה-40, אחרי יום ה-40, מ-41 ואילך, מדוע יטמאה טומאת לידה? כי יש להניח שנגמרה צורתו. הנה רבנו אומר, והמפלת בתוך 40 יום אינה טמאה לידה, אפילו ביום 40. הפילה ביום 41 מאחר התשמיש, הרי זו ספק יולדת, ותשב לזכר ולנקבה ולנידה. כלומר אחרי 41 אפילו שלא ידוע לנו אם נגמרה צורתו, בכל זאת מספק היא יושבת כספק יולדת לזכר, לנקבה או נידה, אולי זה סתם דם. כיוון שמדובר כאן בספק טומאה דאורייתא לחומרה, אבל שלא יודעים נגמרה צורתו. מכאן נבין מחמת הספק היא יושבת בטומאה, אבל לגבי לחשיב אותו כפטר רחם, לא מחשיבים את הנפל כפטר רחם רק אם ידוע לנו בוודאי שנגמרה צורתו. אבל אם לא נודע לנו בוודאי שנגמרה צורתו, אזי אין עליה דין של לידה לעניין פדיון לחם, אין על זה פטר רחם, והבא אחריו יתחייב בפדיון. הנה רב עובדיה יוסף פוסק בעקבות הלכה שבית יוסף מביא בשם מהריק, הוא פוסק אותה להלכה. אישה שהפילה לאחר כ8 שבועות להריונה, ואנחנו השאלה שלנו היא שילדה אחרי 7 שבועות, וכאן הוא מדבר לאחר כ8 שבועות להריונה, ואחר כך ילדה בן זכר, אם נבדק הנפל ולא נמצא בחתיכה שום ריקום איברים, חייב לפדות את הבן שנולד אחריו בברכה. ובדיקה זו מועילה אפילו נעשתה על ידי נשים, ואפילו אם אשתו זו היולדת אמרה לו שהנפל היה ללא ריקום איברים, יש לבדותו בברכה, ורק לכתחילה יש לחוש ולבדוק על פי מורה הוראה. כלומר, אם היולדת אומרת שהנפל לא היה בו ריקום איברים אלא זה סתם דם, אזי הולד הבא אחריו, אם זה זכר, הוא נחשב לפותר את רחמה וחייבים לבדותו בברכה. למרות שאותה יולדת שילדה בשמונה שבועות, אחרי שמונה שבועות להריונה, היא תמאה תמאת יולדת מחמת הספק. אבל לעניין פטר רחם, רק אם אנו בטוחים שאכן באמת היה בנפל ריקום איברים, אף שכבר עברו יותר מ-40 יום. זה בשמונה שבועות, כל שכן בשבעה שבועות, והיולדת אמרה שלא הבחינה בשום ריקום איברים, רק דם, שוודאי השני חייב בפטר, כפותר את רחמה של האישה וחייב בפדיון הבן. כאן המקום להעיר, אילו האישה הייתה אומרת יש לי ספק אם היה ריקום איברים, ספק, כבר הספק הזה היה משחק, אם אפשר לומר בשון העם היום, היה משחק לטובת העניין הזה של הפדיון, ולא היינו מחייבים פדיון כלל. למה? כיוון שפדיון הבן, להבדיל מבכור בהמה, הוא עניין ממוני בלבד, אין בו אפקט של קדושה. בבכור בהמה, יש בבכור בהמה הטהורה, להבדיל מפטר חמור, יש בו קדושה. מקריבים אותו בבית המקדש כקורבן שלמים, ובעין מקדש אסור לאכול אותו ואסור לגוז עד שיהיה בו מום, אסור לעשות בו עבודה, יש בו קדושה עצמית. ולכן בבחור בהמה, כל שיש לנו ספק, עדיין ספק עד לבחור בהמה לחומרה בגלל הקדושה שלו. אבל אומר הרדווז בהלכה יוצאת בפרק י' א', אומר הרדווז, לגבי בחור אדם ופטר חמור אין בהם קדושה, זה עניין של ממון בלבד, ובממון בדיוק הפוך, בדיוק הפוך, מחמת הספק המוציא מחברו עליו הראיה. ויש לנו במסכת בחורות משניות רבות מאוד המצביעות על ספקות, והרמב"ם מביא אותם להלכה, וכן גם מרן הביא אותם להלכה, שאם יש ספק כבר לא מחייבים בפדיון. מדוע? כי המוציא מחברו על הבריאה, כך רבנו פסק, כך מרן פסק, בעקבות משניות רבות שדנו בספקות. זאת אומרת, אם היה לנו ספק אם הראשון היה בו ריקום איברים או לא, היינו אומרים השני לא יפדה לחומרה. מה זה לפדות לחומרה? אתה יכול לחייב אותו להוציא כסף? על בסיס מה אתה יכול לחייב אותו להוציא כסף? הרי אין בו קדושה, אלא מוציא מחברו עליו הראיה, ואין בו שום חיוב לבדות. אבל לגבי המקרה דינן, כיוון שהיא אומרת שלא ראתה שום ריקום אלא דם, הרי השני צריך לפדות אותו בברכה ומתורת ודאי. רבי חנינא בן עקיבא שמואל.